יום שישי, פרשת בו, פרק י"ב, פסוק כ"ט. עכשיו התורה מתארת לנו את מכת בכורות, איך שזה מתרחש הלכה למעשה. ויהי בחצי הלילה, ואדוני היכה כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסו עד בכור השבי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה. ומראה שיבה השם, למה יש כאן וו? נראה שכל מקום שנאמר ו' השם הוא ובי דינו, שהו' לשון תוספת הוא, כמו פלוני ופלוני. ו' השם, ו' השם זה בא להוסיף, שכמו שכבר למדנו בשיעור של אתמול, שכל המזיקים וכל המשחיתים נמצאים באותו לילה. זאת אומרת, כל בי דינו, כל המלאכי חבלה הצטרפו לעניין. היכה כל בכור, אף שלא מאחרת והוא במצרים. גם זה למדנו כבר, שכל הבחורים, אם היה בחור שהוא היה באותו זמן במצרים, הוא לקה ביחד עם המצרים. מבחור פרעה, אבל זה בא לרמז לנו שפרעה בעצמו היה בחור והוא ניצל מהעניין. אף פרעה בחור היה ונשתייר מן הבחורות. ועליו הוא אומר, על פרעה למדנו כבר בתורה שמשה רבינו אומר לפרעה, התורה אמרה את זה לפני מכת ברד, כתוב שם אחרי הדבר שפרעה שומע ממשה רבינו, כי אתה שלחתי את ידי ואח אותך ואת עמך בדבר ותיכחד מן הארץ, ואולם בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי ולמען ספר שמי בכל הארץ. זה היה בשיעור של יום שישי של פרשת וירא. אז אומר רש"י שזה הפסוק הזה בעצם להגיד לו, ועליו הוא אומר, כמו שרש"י אומר פה, בעבור זאת העמדתיך, בעבור הראותך את כוחי בים סוף. לכן פרעה לא מת במכת בכורות, למרות שהוא היה בכור, כי הוא עדיין היה אמור לראות את הכוח האלוקי עד הסיום של העניין, שזה יהיה בים סוף, עד בכור השביעי. זה כבר למדנו בימים קודמים, למה גם השבויים לקו למרות שהם לא היו מהמצרים, שהיו שמחים לעידם של ישראל. דבר ראשון, שהם פשוט שמחו כל פעם שהיהודים סבלו, אז בחורי השבי שמחו בדבר. הבחורים של השבויים. ועוד דבר נוסף, שלא יאמרו יראתנו הביאה הפורענות. אם המכה לא תכה בכל הבחורים ממש, הוא יתקה רק את האלה שנמצאים, או רק המצרים, והשבויים לא היו בעניין, אז יגידו שהמכה באה בגלל האליל של המצרים, זה לא קשור חלילה לכוח אלוקי. אבל ברגע שכל השבויים בעניין ואין הבדל בין אומה לאומה, אז פה אין את הטענה לומר שזה בא בגלל איזה אליל מסוים, אלא זה בא בכוח אלוקי. ובכור השפחה בכלל היה. כאן הרי הפסוק אומר, מבחור פרעה עד בחור השביעי, איפה בחור השפחה? הרי למדנו בהתראה שמשה רבינו אומר שגם בחור השפחה בעניין. אומר, הוא כלול פה ביניהם, למה? שהרי מנה מן החשוב שבכולן עד הפחות. ובחור השפחה חשוב מבחור השביעי. בחור השפחה הוא ברמה יותר גבוהה מבחור השביעי, לכן השבוי הוא ברמה הכי נמוכה, לכן הוא מופיע פה בסוף. הוא החלק התחתון, הבכור של השפחה נמצא באמצע ביניהם. פסוק למד, ויקם פרעה לילה, הוא וכל עבדיו, וכל מצרים. ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם מת. אומר רש"י, ויקם פרעה ממיטתו לילה, ולא כדרך המלכים בשלוש שעות ביום. מלך קם אחרי שכבר הגיעו לשעה השלישית מהנצח המה, פה הוא קם באמצע הלילה. הוא תחילה ואחר כך עבדיו, מלמד שהיה הוא מחזר על בתי עבדיו ומעמידן. העבדים שלו ישנו והוא רץ להעיר את העבדים שיעזרו לו למצוא את משה רבנו. כי אין בית אשר אין שם מת. למה אין בית אשר אין שם מת? אומר שככה, יש שם בחור מת, אז הבחור מת. אין שם בחור, מה יהיה עם בית שאין בחור? הבחור כבר מת קודם, הוא לא נמצא, אין בחור, יש רק בנות או אין בחור, מה שלא יהיה. גדול שבבית קרוי בחור, מי שכרגע הכי גדול בבית, הוא הופך להיות כרגע לצורך המכה הבחור, והוא מקבל את המכה. מי שהכי גדול? שנאמר, אף אני בחור את נאו, כך אומר הפסוק בתהילים, שהקדוש ברוך הוא הופך אותו לבחור לצורך המכה. דבר אחר, מצריות מזנות תחת בעליהן וילדות מרווקים פנויים, והיו להם בכורות הרבה, פעמים חמישה לאישה אחת, כל אחד בכור לאביו. אז היה בעצם הרבה יותר בכורים, פתאום התגלו מי הם הבכורים במצרים שנולדו בזנות. פסוק למד א', ויקרא למשה ולאהרון לילה, היום מרקום וצאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את אדוני כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם קחו, כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. מסבירה שיש שני הפסוקים הללו, ויקרא למשה ולאהרון לילה, מגיד שהיה מחזר על פתחי העיר, לא ידע איפה משה ואהרון גר, לא כתוב וילך ויקרא למשה ואהרון, אלא כתוב ויקרא למשה ולאהרון, ויאמר, ורש"י ממשיך ואומר, וצועק היכן משה שרוי, היכן אהרון שרוי. עכשיו, מה הכוונה גם אתם? גם אתם לא הכוונה גם אתם שמדבר אישית למשה ואהרון. משה ואהרון הם מלכתחילה לא משועבדים במצרים, כל שבט לוי לא משועבדים במצרים, הם לא צריכים רשות מפרעה כן לצאת או לא לצאת. אז מה הוא מתכוון שעכשיו קום יצאו גם אתם? אתם, הכוונה, אומר רש"י, הגברים, כל המבוגרים משוחררים. גם בני ישראל, פה הדגש על בנים, על הטף, על הילדים. ולכו עבדו את השם כדברכם. מה זה כדברכם? אומר רש"י, הכל כמו שאמרתם ולא כמו שאמרתי אני. הרי למדנו שפרעה התווכח עם משה בשלבים. שלב ראשון, כשמשה בא אליו, מה פרעה אמר? לא השלח, בכלל לא רוצה לשלוח אף אחד. שלב שני, הוא אמר שם, זה היה בהתראה לפני מכת הרבה, אז העם שלו בא לפרעה ואומר לו, תראה כבר מה, כולנו מתים, תראה מה קורה פה. אז הוא אמר, נו, מי ומי האורחים? אני רוצה לדעת מי, כן? ואז הוא רצה להגיד, תשאירו את הילדים ותיקחו רק את הצאן. אחר כך הגיע לאחר מכן, אז הוא מתחרט, הוא אומר, אתם יודעים מה, קחו את הילדים, תשאירו את הצאן. אז זה אומר, עכשיו אני מבטל את כל השלבים, כמו שרש"י מפרט. בטל לא השלח, בטל מי ומי ההולכים, בטל רק צומכם ובקרכם יצאו. כל הניסיונות של פרעה לעכב, הכל מבוטל. גם צומכם, גם בקרכם קחו, כאשר דיברתם. שואל רש"י, ומהו כאשר דיברתם? הרי כתוב פה בפסוק למד א', המילה האחרונה זה כדברכם. אז מה זה כדברכם? כל מה שאתם דרשתם תקבלו. הגיע הפסוק למד ב', עוד הפרעם כתוב גם צונכם גם קרכם קחו כאשר דיברתם. אז הכפילות, אומר רש"י, כאשר דיברתם, הרי משה רבינו דרש מפרעה ואמר לו, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, לא רק שלנו יצאו, גם ניקח את שלך. אז הוא אומר, קחו כאשר דיברתם, לא רק שלכם יצאו, אלא גם מה שאתם ביקשתם הכל יצא, וברכתם גם אותי. מה הכוונה? התפללו עליי שלא אמות, כי הוא פחד שהוא היה בכור, כן? שאני בכור.
למה הוא נשאר כדי לספר על...
כדי לראות את הכוח האלוקי בים סוף, כמו שרש"י אמר קודם. זה הנקמה הכי גדולה בו, שהוא אמר שכוחי ועוצם ידי, הוא אמר הוא עלי אורי ואני עשיתי. אז שיראה שהוא כלום ואין לו כוח כלום וכו'. פסוק למד ג', ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. ורש"י, הפירוש כולנו מתים, הרי המכה הייתה רק על הבכורים. אומר רש"י, אמרו, לא כי גזירת משה הוא, שהרי אמר הוא מת כל בכור, וכאן אף הפשוטים מתים, חמישה או עשרה בבית אחד. עכשיו האמת היא שלמה מתו החמישה או עשרה בבית אחד? כי כולם היו בכורים, אבל זה הם לא ידעו הרי את הסוד הזה. פסוק למדלת המצרים, פסוק למדלת, וישא העם את בצקו טרם יחמץ, משערותם צרורות בסמלותם על שכמם. אומר רש"י, טרם יחמץ, המצרים לא יניחום לשוט כדי חימוץ. המצרים גירשו אותם שאפילו לא ימתינו כמה זמן שלוקח שהבצק צריך להחמיץ, שזה ה-18 דקות שצריך, אלא הם שלחו, כן, הם לא ימתינו אפילו שיתפח, הם שלחו אותו מהר. זאת אומרת ככה, האמת היא, גם אם המצרים לא היו מעכיבים אותם את הזמן הקצר הזה, אז היהודים בכל מקרה לא היו דואגים שיחמיץ הישאה, כי הרי למדנו שהיה להם ציווי שביום הראשון אסור להם לאכול חמץ, הם צריכים לאכול מצות, כבר משה רבינו אמר להם את זה בימים הקודמים. רק פה יש הבדל אז קודם כל, צריך לדעת ונראה את זה בפסוקים הבאים, אז נקדים. קודם כל יש הבדל בין מצרים לבין כל הדורות. כל הדורות ידוע שכתוב, בא להיראה ובא למצא חמץ בבית שבעת ימים, במצרים לא היה כזה איסור שבעת ימים. במצרים זה היה רק לאכול מצה ביום הראשון. אבל אם יש לך עוד חמץ אצלך, לא היה מצוות בדיקת חמץ וביור חמץ וכל זה, זה רק לדורות נאמר, אבל באותו שנה זה היה רק לאכול מצות ביום הראשון. אם היה רוצה מישהו לאפות לעצמו חמץ, לא לאכול באותו יום, שישאר לו לימים הבאים, אין בעיה. אך פה התורה אומרת שאפילו המצרים מצידם לא נתנו להם את הצ'אנס להישאר אפילו זמן כדי חימוץ, אלא הם התחילו למהר אותם אפילו שלא ימתינו כדי
חימוץ.
מה זה משאר אותם? מרש"י, משאר אותם הפירוש הוא שיירי מצה ומרור, למרות שכבר למדנו פעם שאת המילה משארות, ורש"י שם אמר שזה בצק, נכון? אבל פה אי אפשר להגיד שהכוונה בצק, כי בפסוק עצמו כתוב במשארותיך, אבל פה בפסוק כתוב בצקו, כתוב במפורש וישא העם את בצקו, אחר כך כתוב משארותם צרורות, אז אי אפשר להגיד שבמשארותם פה הכוונה היא לבצק, כי כבר כתוב כמה מילים קודם על הבצק. לכן אומר רש"י שפה המילה משארותם זה לא כמו שלמדנו שם במכת צפרדע, היה כתוב שהסברנו שהכוונה היא לבצק, אלא מה כאן הכוונה משארותם? משארותם מלשון שירה, היא מלשון שארית, שיירי מצה ומרור. זאת אומרת שמה שנשאר להם מהלילה את האכילה של המצה והמרור שהצטבו הרי על מצות ומרורים יאכלו, נשאר להם קצת מצות, קצת מרור מהלילה, זה היה כל כך חביב אצלם המצווה של הלילה, אז הם קשרו גם את זה על הבגדים, ללכת עם זה שלא יאבד להם אף פירור ממה שאכלו מהמצווה הזאת. על שכמם, למה הם לקחו את זה על הכתף? אומר רש"י, אף על פי שבהמות הרבה הוליכו עמהם, עשו עם מצרים הם הרבה בהמות, מחבבים היו את המצווה. הם חיבבו את המצווה ולקחו את זה על, על כתפם ולא שמו את זה על הבהמות. פסוק למדי, ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. אומר רש"י, מה זה כדבר משה? שאמר להם במצרים וישאלו איש מאת רעהו, כבר למדנו את זה לפני זה בפרק י"א, בפרק הקודם היה כתוב את זה, זה היה כתוב את לפני מכת בכורות שהיה להם ציווי לקחת אחד מהשני, ושמלות אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב. והמאוחר בפסוק חשוב, זה הולך כלי כסף אחר כך כלי זהב שזה יקר מכסף, הדבר שהיה כתוב בסוף שמלות, כי היה, הבגדים היו חשובים אצלהם יותר מזהב הכסף, ולכן התורה כותבת את זה בסדר הזה. בני ישראל חיבבו את השמלות יותר אפילו מזה. ואדוני נתן את חן העם בעיני מצרים והיה שילום וינצלו את מצרים. אומר רש"י, לכאורה הביטוי הזה שהשם נתן את חן העם בעיני מצרים למדנו כבר לפני מכת בכורות, שם היה הלשון, ובפרק י"א פסוק ג' כתוב ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. כבר למדנו על המצב הזה שהחן היה להם נשיאת חן, ומזה אנחנו מבינים שהם נתנו להם מה שהם ביקשו. מה עוד הפעם כתוב והשם נתן את חן העם והיה שילומה, תוספת כאן על מה שלמדנו לפני וכאן בכורות.
מה זה נשיאת חן?
שימצא חן שיוצאו לתת להם
ישראל.
אז מה זה פה התוספת והיה שילום? אומר שפה יש תוספת, אף מה שלא היו שואלים מהם היו נתנים להם. אתה אומר אחד, תור שניים ולך. לפני וכאן בכורות כתוב נשיאת חן, מה שביקשו קיבלו. פה בלקראת היציאה זה היה הרבה יותר. וינצלו, מה פירוש וינצלו? רש"י ורוקינו, הם פשוט רוקנו, כמו רש"י כבר למדנו את זה כמצולה שהם בדגים, כמו במצולות ים שהם דגים, למדנו את זה כבר בפרשת שמות. כן, רונקלו סמל ורוקינו. ואת לנו התורה ויסו בני ישראל מרמסס סוכותה כ600,000 רגלי הגברים לבד מטף. ורש"י, מרמסס סוכותה, מה היה מרחק? 120 מיל היו. אדם בינוני כתוב הולך 40 מיל ליום, 10 פרסאות, זה מרחק שאדם הולך ליום רגיל. פה זה פי 3, זה 120 מיל שאדם רגיל הולך כמות כזו בשלושה ימים. ובאו שם לפי שעה, בזמן קצר, ממש כערף עין, בזמן קצר מאוד הם הגיעו, מרחק שצריך לקחת שלושה ימים, הלכו כל 600,000 האנשים מרמסס לסוכות שנאמר, אז זה נאמר בפסוק בהמשך, בזמן מתן תורה זה כתוב, ואשא אתכם על כנפי נשרים, נראה בעזרת השם את הפסוק הזה כשנלמד את זה בהמשך, עשה להם פשוט נשר, כמו נשר שעף, זה על דרך משל, כמו נשר שהוא עף במהירות אדירה, ומגיע מרחקים אדירים בזמן קצר, אז ככה הם הגיעו מרחק כזה גדול.
בהליכה רגילה?
כן, בהליכה ניסית, אם זה היה רגילה זה היה לקח שלושה ימים. הגברים מבין 20 שנה ומעלה. מה שכתוב הגברים, מה הכוונה, כל אלה שהיו מעל גיל 20, אם תספור אותם, היו 600,000, כי בעזרת השם כשנגיע בהמשך התורה, מתי שנדבו למשכן, שזה לא היה הרבה זמן אחר כך, שם התורה אומרת במפורש, שספרו את כל אלה שהיו מבני 20 שנה ומעלה, הם היו 600,000 ועוד 3,550. אז גם פה לא היה הבדל כזה גדול במספר, זה היה סך הכל תקופה קצרה אחרי יציאת מצרים. אז זה הכוונה פה הגברים, למרות שכאן לא כתוב את הגיל שלהם, אז הוא מגלה לנו שהכוונה היא מבני 20 שנה ומעלה. לבד מהטף, כתוב לבד מטף. תוסיף על זה את הנשים, את הטף, מדובר במיליוני אנשים.
זה 20%.
זה 20%. פסוק ל"ח, וגם ערב רב על איתם וצאן ובקר מקנה כבד מאוד. מה הכוונה ערב רב? לא כתוב כאן וגם מצריים רבים עלו איתם, אלא ערב רב. מה זה ערב רב? תערובות אומות של גרים. היו כל מיני, הרי במצרים היו כל מיני אומות, למדנו קודם שהיו בחורים מאומות אחרים, היו שבויים, היו כל מיני. אז היו כאלה שפשוט ראו את הנס הגדול, החליטו להתחבר לעם ישראל ולהתגייר. ערב רב גדול. פסוק למתת, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים. עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתממה וגם צידה לא עשו להם. אומר רש"י, עוגות מצות, חררה של מצה. מה זה חררה? זה הצורה, איך עושים את זה? אז היו עושים חפירה באדמה, שמים בפנים בתוך החפירה אש, ומהחום היו עושים מלמעלה את השמים את הבצק וזה היה אופה אותו. אז בגלל זה קוראו לזה חררה. חררה זה על שם צורה, איך היו עושים את האפייה הזו. אז באיזה צורה שהם רצו לעשות. אז הם עשו איזה חררה, מה שכתוב פה, מה שרש"י אומר, חררה של מצה. מה הפירוש מצה? כאן זה לא היה אפייה לשם מצווה. כי לשם מצווה הם עשו בלילה, לפני זה היה להם ציווי מפי משה רבינו. פה הם עשו את זה רק כי לא יכלו להתמהמה, אז עשו את זה מהר. למה קוראים לזה מצה? אומר רש"י, בצק שלא החמיץ קרוי מצה, לא דווקא אם זה עשוי לשם מצווה קוראים לו מצה. אתה יכול גם מצות חמץ כל השנה אתה קונה בחנות, זה נקרא מצה. כל דבר שאתה לא נותן לו את הזמן להחמיץ אפשר לקרוא לו בשם הזה מצה. גם צידה לא עשו להם, לא לקחו איתם צידה לדרך לימים הבאים, לא דאגו מה יהיה. אומר רש"י, גם צידה לא עשו להם לדרך מגיד שבחן של ישראל. כן? למה? להגיד שהם פשוט לא הספיקו, כתוב, לא יכלו להתמהמה. מה מוסיפים עוד הפעם, מה התוספת במילים וגם צידה לא עשו להם? שלא אמרו איך נצא למדבר בלא צידה, אלא האמינו והלכו. הלכו אחרי משה רבינו באמונה שהקדוש ברוך הוא ידאג להם בכל דבר צריכם. הוא שמפורש בקבלה, ככה כתוב בנביא, מה הפסוק אומר? פסוק ידוע בירמיהו. זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מי זה? זה עם ישראל כשהם הלכו ויצאו ממצרים. מה השכר המפורש אחריו? מה כתוב מיד אחריו הפסוק הבא שם בירמיהו? קודש ישראל להשם וגומר. זאת אומרת שעם ישראל הם קדושים וכל מי שיפגע בהם יקבל את עונשו וכולי. זה ההמשך שם של הפסוק. פסוק מהם, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו-400 שנה. אומר רש"י, אשר ישבו במצרים, לא במצרים לבד הם ישבו כל כך הרבה שנים, ועשינו את החשבון הזה, ורש"י עוד מעט עשה עוד פעם את החשבון הזה, אלא הכוונה היא אחר שאר הישיבות שהיו גרים בארץ לא להם. אם תסתכל את כל המקומות שהיו מאז אברהם אבינו במקומות לא שלהם, תספור את כל המקומות יחד, אז סך הכל זה 430 שנה. רק למה כתוב במצרים? כי כשאדם נודד בכמה מקומות ויש מקום אחד ששם הוא היה הזמן הכי הרבה, אז אתה קורא ואומר במצרים, אבל בפרטיות זה היה מקומות נוספים. כמה זה היה ביחד? 30 שנה ו-400 שנה. אומר רש"י, ממתי מתחילים לספור את ה-430 שנה? בין הכל, מי שנולד יצחק עד עכשיו היו 400 שנה. רש"י קודם אומר מה 400, אחרי זה נראה איפה זה ה-30. מלידת יצחק עד יציאת מצרים זה בדיוק 400 שנה, כפי שרש"י יגיד בדיוק זה, אבל בדיוק על השנייה, מרגע לידתו של יצחק עד יציאתם, 400 שנה. מי שהיה לו זרע לאברהם באותו רגע שנולד לאברהם בן, מתקיים כי גר יהיה זרעך. אז בברית בין הבתרים הוא אמר לו כי גר יהיה זרעך. מתי נולד לו הבן? זה יצחק. מאותו רגע זה 400 שנה שנאמר בברית בין הבתרים. איפה עוד 30 שנה? אומר הוא 30 שנה היו מי שנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד יצחק.
30 שנה
מרגע שהקדוש ברוך הוא אמר לעשה עם אברהם את הברית בין הבתרים, זה היה 30 שנה לפני לידת יצחק. ופה אומר המהר"ן מפראג דבר מעניין, שלומדים את החומש ככה לא שמים לב ולא רואים את זה. בן כמה היה אברהם כשנולד יצחק?
90.
לא,
100. בן כמה היה אברהם כשהוא יצא מחרן בדרך לארץ ישראל? 75. 5 שנים ו-70 שנים, כך כתוב בתחילת פרשת לך לך. כן? איפה היה ברית בין הבתרים? בארץ כנען. אז אחורה נשאל שאלה, אם כשהוא יצא לכיוון ארץ כנען היה בגיל 75, כן, וכמה שנים אחרי זה נולד יצחק? למה?
25.
כן, ומה אנחנו אומרים שמתי היה ברית בין הבתרים לפני שנולד יצחק? 30. זאת אומרת שברית בין הבתרים היה 5 שנים לפני זה. ואיפה זה היה? בארץ כנען. אומר המהר"ן מפראג שאחרי שאברהם אבינו ניצל מאור כשדים, הוא הגיע לארץ כנען לבד, ושם היה לו גילוי של ברית בין הבתרים, ונאמר לו כי גר יהיה זרעך וכו'. חזרה לחרן, ואז כעבור 5 שנים הוא יצא לדרך, ואחרי זה נולד יצחק וכו'. אז ביחד זה 30. מה שאומר פה, 30 שנה היו מי שנגזרה גזירת בין הבתרים עד שנולד יצחק. מה ההוכחה שחייבים להגיד שכל 400 שנה היה מאז שנולד יצחק? אולי באמת הם היו 400 שנה במצרים. אבל רש"י עושה חשבון שכבר למדנו את זה בפרשה קודמת. מה אומר רש"י? ואי אפשר לומר בארץ מצרים לבדה, שהרי כעת מן הבאים עם יעקב היה, כעת היה מאלה שירדו עם יעקב למצרים. צבע חשוב כל שנותיו, בין כמה היה כעת בסך הכל? 133, ככה למדנו בפרשה קודמת. וכל שנות אמרם בנו, כמה שנים חי אמרם? 137. ו-80 של משה, אם תיקח את כל אלה ותחבר אותם יחד, תגיע ל-350. לא תמצאם כל כך. גם אם תגיד כאילו, למדנו את זה כבר, שאמרם נולד ביום פטירתו של קהת, וגם אם תגיד שמשה נולד ביום פטירתו של אמרם, ותחבר את כל השנים יחד, תגיע ל-350. הרי ברור שזה לא היה כך, ועל כוכך, הרבה שנים היו לקהת, אז שלא ירד למצרים. קהת לא ירד למצרים ביום שהוא נולד, כן? הוא ירד למצרים כשהוא כבר היה גדול. והרבה משנות אמרם נבלעים בשנות קהת. הרי אמרם לא נולד בפטירתו של קהת, הוא נולד קודם. והרבה משמונים של משה נבלעים בשנות אמרם. הרי שלא תמצא 400 לביאת מצרים. אז איך מגיעים ל-400? והוזקקת לומר על כוכך שאף שאר הישיבות נקראו גירות. הישיבות שהם ישבו לפני זה, קוראים לזה גירות, ועל זה נאמר כי גר יהיה זרעך. גר זה נקרא שאתה לא נמצא בבית שלך, זה כולל את כל הישיבות הקודמות.
גירות של מי?
של אברהם, של יצחק, אפילו בחברון. כעניין שנאמר, מביא עכשיו רש"י פסוקים מספר בראשית, אשר גר שם אברהם ויצחק, כתוב את המילה גר, ואומר את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, נקרא גירות. לפיכך אתה צריך לומר כי גר יהיה זרעך, מה שנאמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך. מתי זה מתחיל? מי שהיה לו זרע. וכשתמנה 400 שנה מי שנולד יצחק, אם תספור את 400 שנה מאז נולד יצחק, תמצא מביאתן למצרים עד יציאתן 210 שנה. מה זה 400? זה מתחיל מלידת יצחק. זה אחד מן הדברים ששינו לתלמי המלך. יש סיפור מעניין שכתוב במסכת מגילה בתחילתו, שהיה מלך תלמי שהוא ביקש שיתרגמו לו את התורה. הוא לקח 72 זקנים, שם אותם ב-72 חדרים, שלא יהיה תקשורת ביניהם, לא גילה להם גם מראש מה הוא הולך לבקש מהם, והוא ביקש מכל אחד באופן אישי, שאתה עכשיו יושב פה, אתה מתרגם לי את כל התורה ליוונית, ואתה לא עוזב פה עד שאתה לא מתרגם. ורצה לראות האם התרגום יהיה זה, לא זה, מה יקרה פה בדיוק. והנס היה שהם שינו, כל אחד מהם, בלי תיאום עם השני, עשו שינויים בתורה במקומות בודדים, כדי שתלמי לא יהיו לו שאלות. ואחד השינויים זה הפסוק הזה. מה הם שינו? הם הוסיפו שתי מילים. הם תרגמו, ומשב בני ישראל אשר ישבו במצרים, הוסיפו שתי מילים. ובשאר הארצות, 30 שנה ו-400 שנה. כי אם הם היו כותבים רק על מצרים, אז הוא רץ על מה היא לא למד את רשי, כן? אז הוא לא יהיה לשאלה איך זה מסתבר. לכן הם הוסיפו שתי מילים ובשאר הארצות.
כולם,
כל השם. שתיים, יש שם רשימה ארוכה של דברים מעניינים. צריך לראות את זה בפנים, מסכת מגילה, בדף ת' יש שם את כל האריכות הזאת. פסוק ממה? לוואי מקץ 30 שנה ו-400 שנה, ואי בעצם היום הזה יצאו כל צבאות אדוני מארץ מצרים. אומר רש"י, ואי מקץ 30 שנה וגומר, ואי בעצם היום הזה, מגיד שכיוון שהגיע הקץ, לא יכוון המקום כערף עין. הוא לא עצר אותם אפילו, הם לא נשארו אפילו זמן שלוקח לקריצה של עין. לא נשארו אפילו שבריר שנייה מעבר לזמן המדויק. עכשיו עושה רש"י את החשבון. מתי התחילו 400 שנה? בלידת יצחק. מתי זה היה? אומר רש"י ככה. ב-15 בניסן באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו. באו לבשר לו שבשנה הבאה יוולד לו בן. מתי הם באו אליו? זה היה בתתווה בניסן. איפה יודעים שזה היה בתתווה בניסן? זה אם אתם זוכרים, למדנו שאיך שהם עזבו את אברהם, הם באו ללוט, ושם כתוב אצל לוט, מצות עפר ויוכלו, ושם רש"י אומר שזה היה פסח. זאת אומרת שהם באו לאברהם, זה היה בתתווה בניסן. והם אמרו לו שבשנה הבאה, ניסו לו סימן אפילו, מתי בדיוק יוולד הבן. ב-15 בניסן נולד יצחק, כעבור שנה. ב-15 בניסן נגזרה גזירת בין הבתרים. ומתי הם יצאו? ב-15 בניסן. אז בדיוק באותו רגע זה 430 שנה מגזירת בין הבתרים, 400 שנה מלידת יצחק, ו-401 שנה מביקור המלאכים אצל
אברהם.
סוק מבית, ליל שימורים הוא לאדוני להוציאם מארץ מצרים. הוא הלילה הזה לאדוני שימורים לכל בני ישראל לדור אותם. אומר רש"י, ליל שימורים, מה הכוונה שימורים? שימורים זה מלשון ממתין, מתי זה כבר יקרה. שהיה הקדוש ברוך הוא שומר ומצפה לו לקיים הבטחתו, להוציאה מארץ מצרים. הוא חיכה 430 שנה, מתי כבר יגיע היום הזה. הוא, הקדוש ברוך הוא, הלילה הזה להשם, קשה פה לרש"י מבחינה דקדוקית. אתה אומר הוא, אז הדבר לא נמצא לפניך, זה לשון נסתר. אתה אומר הזה, זה נמצא פה לפניך, נוכח. מה זה הוא הלילה הזה? מה החיבור? מה שחסר כאן משפט. הוא הלילה שאמר לאברהם, בלילה הזה אני גואל את בניך. זה החיבור בין ההוא לבין הזה. שימורים לכל בני ישראל לדורותם, אומרה שמשומר הוא בא מן המזיקים. זאת אומרת שבמשך כל הדורות יהיה להם הלילה הזה לדורות לילה שלא יהיה מזיקים. כעניין שנאמר, ולא ייתן המשחית וגומר. לכן גם כתוב שבמשך מנהגי ישראל, שמגיע ליל הסדר, ליל פסח, לא קוראים קריאת שמע שלמה, קוראים רק חלק. כי קריאת שמע של הלילה, אחד הסגולות שלה זה לשמור מהמזיקים, שהאדם הראשון, לשמור עליו מן המזיקים. בליל הסדר אתה אומר רק את פרשה הראשונה ולא יותר. למה? כי כתוב בתורה שזה לילה שהוא שימורים, אין מזיקים בלילה. אתה לא צריך גם לנעול את הדלת של הבית שלך, זה הדבר שאנחנו שומר עליך. סוכרים ג' ויאמר אדוני אל משה ואהרון, זאת חוקת הפסח, כל בן ניחר לא יוכל בו. זאת חוקת הפסח, אומר רש"י, ב-14 בניסן אמרה להם פרשה זו. פה מה כתוב זאת, מה זה זאת? זאת, זאת זה דבר שאתה יכול להצביע עליו ממש בעיניים, כן? אז ביום הזה שמקריבו את קורבן הפסח ושוחטים אותו, אז צריך לדעת מי מותר לו לאכול, איך אוכלים, מה אוכלים, יש עוד פרטים והלכות שלא נאמרו להם קודם. הלכה הראשונה זה כל בן ניחר. מי זה בן ניחר? שנתנקרו מעשיו לאביו שבשמיים, אדם שפשוט עזב את דרך התורה והמצווה. ואחד גוי ואחד ישראל מומר במשמע. או שהוא גוי, אז הוא ניחר לעם ישראל, או שהוא ישראל, שהוא נהיה מומר, אז הוא נחשב בניחר. פסוק מ"ד, וכל עבד איש מקנת כסף ומלת אותו אז יאכל בו. מה זה עבד איש? אדם שיש לו עבד גוי שהוא מקנת כסף, הוא קנה אותו. אז יש, אם עכשיו יש שני פירושים ברש"י, פירוש אחד זה אם אתה רוצה לאכול מקורבן הפסח ויש לך עבד, כל מה שלא עשית, עשית ברית מילה לעבד שלך, אתה כאדון לא יכול לאכול את קורבן הפסח. פירוש שני, זה מדובר על העבד, כל זמן שהעבד לא עשה ברית מילה, אז העבד לא יכול לאכול את קורבן הפסח. נקרא את רש"י, ומלת אותו אז יאכל בו. מי יאכל בו? רבו, האדון, מגיד שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח. דברי רבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אין מילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח. אם כן, מה תלמוד לומר אז יאכל בו העבד? פסוק ממי, תושב ושכיר לא יאכל בו. מי זה תושב? אומר רש"י, תושב זה גר תושב. מה הכוונה גר תושב? זה גוי שהחליט שהוא רוצה לקבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. הוא לא עושה ברית מילה, הוא לא טובל, הוא לא נהיה יהודי, הוא רק רוצה להיות גוי טוב שגר בינינו. הוא נקרא גר תושב. הגירות שלו היא רק שהוא יוכל להיות תושב בינינו.
הוא צריך לעשות ברית מילה.
לא, גוי לא צריך לעשות ברית מילה. הוא רוצה להישאר גוי, אבל הוא רוצה להישאר. כאן מדובר, היום אנחנו, ההלכה הזו לא אקטואלית, זמן שיד ישראל הייתה תקיפה וחזקה, זמן שהיובל נוהג כתוב, אז אין רשות לגוי לגור בינינו בעם ישראל, בארץ ישראל, אין גוי רשות. גוי רוצה לגור פה, אין שום בעיה, תקיים שם המצוות בני נוח. ברגע שיקיים שם המצוות בני נוח, הוא גוי טוב, הוא נקרא גר תושב, הגירות שלו היא רק למען הישיבה שלו בינינו.
יש כאלה.
הגר הזה שהוא גר תושב, הוא כל הכבוד לו שהוא גר תושב, אבל לאכול מקורבן פסח הוא לא יכול. ושכיר, מה זה ושכיר? זה הגוי, גוי רגיל. שאלת השאלה, ומה תלמוד לומר, והלא ערלים הם, ונאמר וכל ערל לא יאכל. ועוד מעט נגיע לפסוק ממח, כתוב שמישהו ערל, לא עשה ברית מילה, לא יכול לאכול קורבן פסח, ואותו תושב או שכיר הם ערלים, אז מה צריך להוסיף את הפרט שלהם? אלא כגון ערבי מהול וגבעוני מהול והוא תושב או שכיר. מה יהיה אם יהיה לך, אם יהיה כתוב בתורה רק כל ערל לא יאכל בו ולא יהיה כתוב תושב ושכיר לא יאכל בו, האם יכולים לחשוב שאם יש איזה ערבי שהוא מהול, כמו שהישמעילים מלאים את עצמם,
כן,
והוא החליט לקיים רק שבע מצוות בני נוח, אז הוא גר בינינו, האם יכולים לחשוב שמותר לו לאכול קורבן פסח? התורה כותב במפורש כזה שהוא גר בינינו
ומהול
זה לא אומר. פסוק מ"ו, בבית אחד יאכל, לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה, ועצם לא תשברו בו. אומר רש"י, בבית אחד יאכל, מה הכוונה? בחבורה אחת, שלא יעשו הנמנים עליו שתי חבורות ויחלקו. כמו שלמדנו כבר שיש מנויים על קורבן הפסח, אז אם יש קבוצה שהחליטו שהם מנויים על אותו קורבן, שלא יחליטו לעשות ביניהם חלוקה אחרי המינוי. אתה אומר בחבורה אחת, אתה מסביר לי שהמילה בבית הכוונה חבורה, או אינו אלא בבית אחד כמשמעו, אולי הכוונה בית זה כפשוטו, מה הפירוש? וללמד שאם התחילו והיו אוכלים בחצר וירדו גשמים שלא ייכנסו לבית, אולי הכוונה בבית פשוט באותו בית שהתחלת, באותו בית אתה חייב להישאר. תלמוד לומר, למדנו כבר לפני זה, בפסוק זין קודם למדנו, כתוב שמה על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. שם שדובר לשים את האדם, כתוב בתים לשון רבים. מכאן שהאוכל, אוכל בשני מקומות, מותר לכל, להתחיל לאכול בקומה ראשונה, לעבור לקומה שנייה, להמשיך לחצר, להמשיך לשכן, אין בעיה. הרעיון הוא רק שתישארו, המנויים יישארו על אותו קורבן ולא ייפרדו ביניהם. לא תוציא מן הבית, מה הכוונה מן הבית? מחזק רש"י דבריו, מן החבורה. ועצם לא תשברו בו, איזה עצם אסור לשבור? הראוי לאכילה. כגון שיש עליו כזית בשר, עצם שיש עליו בשר אסור לשבור את העצם הזה של קורבן הפסח, יש בו משום שבירת עצם. אין עליו כזית בשר, אם העצם הוא כבר בלי בשר בכלל, או מוח, יש עליו בתוך עצם מוח עצם, אם אין בו לא זה ולא זה, אין בו משום שבירת עצם. פסוק מ"ז, כל עדת ישראל יעשו אותו. אומר רש"י, כל עדת ישראל יעשו אותו, למה נאמר? מה כאן התוספת הזו? לפי שהוא אומר בפסח מצרים, צא לבית אבות שנמנו עליו למשפחות. למדנו במצרים שהמנויים היו צריכים להיות משפחות משפחות. יכול אף פסח דורות, כן, היינו יכולים לחשוב שבפסח שנעשה בעזרת השם בכל הדורות חייבים רק משפחות, אבל אם רוצים להתאחד קבוצת אנשים שהם לא משפחה, אז חברים, אולי הם לא יכולים כי כתוב משפחותיכם. תלמוד לומר, כל הדת ישראל יעשו אותו. יכולים להיות מנויים על הקורבן כאלה שאין להם שום קשר משפחתי, רק במצרים הייתה הקפדה על המשפחות, אבל אחר כך לא משנה עם מי שאתה רוצה, אתה יכול להתחבר. סוף ממחת, וכי הגור התחגר ועשה פסח לאדוני, הימול לו כל זכר, ואז יקרב לעשותו, והיה כאזרח הארץ. וכל ערל לא יאכל בו. אומר רש"י, ועשה פסח, היינו יכולים לחשוב, וכי הגור התחגר, מישהו בא להתגייר ועשה פסח, כאילו יש איזה מצווה. כל גר, לא משנה אם הוא עשה גירות באמצע חודש שבט, שיעשה מיד קורבן פסח, כי כתוב וכי הגור התחגר ועשה פסח. יכול כל המתגייר ויעשה פסח מיד? תלמוד לומר, והיה כאזרח הארץ, שיהיה כמו כל היהודים. מה אזרח ב-14, כמו כל אחד עושה קורבן פסח ביהודה לבניסן, אבגר ב-14. וכל ערל לא יוכל בו, מה זה בא להוסיף, להביא את שמתו אחיו מחמת מילה. יש לו עלינו מצב כזה, שלא מלו יהודי, ואסור למול אותו, כי לא עלינו, עשו ברית מילה לבן הילד הראשון בבית, ומיד אחרי הברית מילה הוא מת, עשו לשני והוא מת, אז אחר כך כתוב בהלכה, לא למול את השלישי, זה פיקוח נפש. אז הוא ערל. הוא לא עובר על קראת, כי צריך לה לעשות, אבל מה? קורבן פסח הוא יכול לאכול? הערל הזה? אם לא, להביא, זה בא לרבות, את שמתו אחיו מחמת מילה, שאינו מומר לערילות, ואינו נלמד מבין ניחר לא יאכל בו. להגיד, הוא לא דומה לאותו בין ניחר, הוא לא מומר לערילות, זה שהוא לא עשה ברית מילה, זה לא כי הוא החליט ללכת נגד המצווה הזו. לא, להפך, הוא היה מאוד רוצה לקיים את המצווה. אז אילו היה כתוב רק כל בן איכר לא יוכל בו, היינו אומרים הוא בן איכר, להפך, הוא מאמין בכל מצווה, הוא רוצה לעשות ברית מילה. אבל כמובן שכתוב כל הרי לא יוכל בו, אז יש לו בעיה, הוא הרי, הוא לא יכול לאכול קורבן פסח. סוג ממתת, תורה אחת תהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. אומר רש"י, תורה אחת וגומר, להשוות גר לאזרח אף לשאר מצוות שבתורה. שלא נחשוב, בגלל של הפסוק הקודם כתוב, וכי הגור איתך גר ועשה פסח והיה כאזרח הארץ, היינו יכולים לחשוב שגר שמתגייר הוא דומה ליהודי רק במצוות פסח ולדברים אחרים לא. התורה חייבת מיד להדגיש שבעצם גר שמתגייר הוא כמו יהודי לא רק על קורבן פסח. כל המצוות הוא חייב לקיים, לא רק שלא ניתה מהפסוק הקודם, שזה בא כאילו לעשות איזו הבחנה בין מצוות פסח למצוות אחרות. ויעשו כל בני ישראל כאשר ציווה ה' את משה ואת אהרן, כן עשו. היי בעצם היום הזה הוציא אדוני את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם.